ערב טוב לכולם, סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף העיוני במסכת בבא מציע, ממש לקראת סיום. אנחנו כבר נמצאים בדף קי"ג, ואנחנו נתחיל את השיעור איפה שעצרנו אתמול, ואמרנו שאנחנו קצת נחזור כמה שורות עוד פעם לזה. אנחנו נחזור לאלה בעל הבית טרוד בפועלים. זה יוצא כמה שורות לפני השלוש השורות הרחבות למטה. השורה מתחילה תוכי גב, אלא בעל הבית טרוד בפועלים. כלומר, אנחנו למדנו במשנה שיש הלכה ששכיר בזמנו נשבע ונוטל. אם יש ויכוח בין הפועל, המשנה קורא לפועל השכיר, הבעל הבית טוען אני שילמתי לך משכורת, השכיר טוען שלא שילמתי לך משכורת, אז אם זה עדיין בזמן התשלום שהבעל הבית עוד לא עבר את הבעל תלין, אז פה עשו תקנת חכמים שהשכיר, למרות שבדרך כלל אנחנו יודעים שרוצים לחברו עליו הראיה, אז היה אמור להיות ההלכה שהוא אמור להביא ראיה שהוא עוד לא שילם, ואם הוא אומר שהוא שילם ואין לו ראיה הוא לא יכול להוציא את הכסף, וגם בדרך כלל בכופר הכל אין שום שבועה. פה הגיעו חכמים, עשו תקנה שאם זה בזמנו, אז הפועל נשבע שהוא לא קיבל את הכסף, ונוטל הוא לוקח את הכסף. הגמרא נשארה מה הטעם, אז אנחנו עכשיו ממשיכים, חוזרים על כמה שורות שלמדנו בסוף השיעור אתמול, אלא אומרת הגמרא שבעל הבית טרוד בפועלים הוא. אתה יודע למה השכיר צריך להישבע ונוטל, והבעל הבית לא נשבע ונהיה פטור? למה? כי אנחנו אומרים שבעל הבית טרוד בפועלים, בגלל שהוא צריך לתת למשכורת לכמה פועלים. אז אני מפחד שהוא בטעות שילם, בטעות הוא שילם לפועל אחד, לפועל שני הוא לא שילם. בקיצור, ואז הוא בראש בטוח שהוא נתן לו משכורת. הוא באמת לא נתן לו משכורת, הוא נתן לאחרים. אז לכן פה חכמים אמרו, בגלל שהוא טרוד בפועלים, אז שהשכיר יישבע שהוא לא קיבל ויטול. איי, מה יהיה באופן, אמרנו אתמול, באופן שיש לו רק פועל אחד שהוא בכלל לא טרוד בפועלים, אז אמרנו כבר שאז לא פלוג, וגם כן שרו באותו הלכה ששכיר נשבע ונוטל. אז נחזור מהר. אז הגמרא שואלת, אחי, אם כל הסיבה שאתה אומר שבעל הבית טרוד בפועלים הוא לא נאמן להגיד שנתן את השכר, אז תן לו אפילו בלי שבועה, נסב שישלם לשכיר בלא שבועה, תראית את הגמרא שבאמת בעיקר הדין השכיר לא היה צריך להישבע. למה נתקנה השבועה לשכיר? כדי להפיס דעתו של בעל הבית, כי אחרי הכל הבעל הבית טוען 100% שילמתי לו, הוא באמת בטוח שהוא שילם לו, יש לו, הוא מעסיק 100-200 פועלים, הוא בטוח שהוא שילם לו. אז בשביל, אם חכמים יתקנו שאם הוא אומר בזמנו שהוא לא קיבל, שהוא יוכל לקחת בלי שבועה, בעל הבית יהיה לו מצפון, שסתם נותן פעמיים, אבל אחרי השבועה, אז זה כבר יירגע, ובאמת בטח טעיתי, בטח זה, אז זה הסיבה כדי להפיס דעתו של בעל הבית. שואלת הגמרא, ונסב לבית דין. חכמים היו צריכים לטעים כל הסיבה שאתה אומר שהשכיר נשבע ונותן, בגלל שאנחנו אומרים שבעל הבית טרוד בפועלים, אז אנחנו מפחדים שבאמת הוא לא נתן, והוא חושב שהוא נתן, כי הוא נתן לפועלים אחרים. שואלת הגמרא, ונסב לבית דין. חכמים היו צריכים לתקן שכל הסוחרי הפועלים יצטרכו לתת את השכר תמיד בית דין, ואז לא יהיה ספקות האם פרה או לא פרה, כי אם יהיה ספקות, אתה תלך ותשאל את הבעל הבית, את העדים. מתרצת הגמרא, לא רצו לתקן שיהיה צריך לתת את השכר הפועלים לעדים, אתה יודע למה? דריכה לאומילסה, לתורך לבעלים שתמיד שהוא צריך לקחת פועלים, ותמיד שהוא צריך לשלם, הוא צריך שיהיה לו שתי עדים כשרים לידו, אז לכן חכמים לא תקנו כזה תקנה שקשה לבעלים. שואלת הגמרא, פה הגענו אתמול, שואלת הגמרא, ונסב לימי קרא, חכמים היו צריכים לתקן שייתן לו את המשכורת בתחילת היום לפני העבודה, ואז אם השכיר יגיד בערב שהוא לא קיבל את השכר, אני אראה שהוא שקרן, כי חכמים היו אמורים לעשות תקנה שתמיד איך שהפועל מגיע לעבוד על הבוקר יקבל את השכר, ואז אם הוא יבוא ויגיד בערב, בזמן שהוא עוד לא עובר על בעל תנין, הוא יגיד לא שילמת לי, אני אראה שהוא שקרן, כי אם היה כזה תקנה שכולם צריכים לשלם בבוקר, תרץ את הגמרא, חכמים לא רצו לתקן כזה תקנה. למה? כי שניהם רוצים בהקפה, גם הבעל הבית וגם השכיר רוצים שהתשלום יהיה לאחר גמר העבודה. למה? הבעל הבית לא רוצה לתת מיד בתחילת היום את הכסף. למה? כי פעמים אין בידו כסף, לא תמיד יש בידו כסף בתחילת היום לתת לפועל. עכשיו למה השכיר גם לא רוצה? הגמרא אומרת פה שניהם רוצים בהקפה. למה השכיר לא רוצה לקבל את השכר? אז רש"י מסביר, כי גם הוא לא רוצה, כי הוא מפחד אולי זה יאבד לו. אז לכן כזה תקנה, חכמים לא עשו את התקנה שלא נוחה. אז בקיצור, מה הסיבה שבזמנו, שכיר בזמנו נשבע ונותן? כי בעל הבית טרוד בפועלים, והשבועה נתקנה כדי להפיס דעתו של בעל הבית. שואלת הגמרא עכשיו קושייה, אי אחי, אם אתה אומר שזה כל הסיבה של השבועה בגלל שבעל הבית טרוד בפועלים, אפילו קצץ נמי, מה יהיה הדין, מה זה נקרא אפילו קצץ נמי? אם יש לך ויכוח בין הבעל הבית לפועל, כמה המשכורת שסיכמנו? הבעל הבית אומר, אני סיכמתי שאני הולך לתת לך 30 שעה. מגיע הפועל והפועל מדבר בקח, והוא אומר, אתה חייבת לי שאתה רוצה לתת לי 40 לשעה. ואז יש פה ויכוח, זה נקרא, יש ויכוח על מה היה הסכם. קצת זה נקרא, יש ויכוח על מה קיצצו. אז שם כתוב שהמוציא מחברו עליו הראיה. אבל לפי הסיבה שאתה אומר שתמיד, אם הוא אומר שהוא לא שילם בכלל, השכיר אומר שהוא לא שילם בכלל, אבל הבית אומר שהוא שילם, מה אתה אומר? בגלל שהוא טרוד בפועלים, הוא נשבע ונוטל. אז אם זה הסיבה, אז גם בקצץ, אנחנו יכולים להגיד, אתה יודע, באמת הפועל צודק, שהוא סיכם איתו 40. למה הוא אומר שהוא זוכר 30? כי הוא טרוד בפועלים, יש לו מלא פועלים, אז יכול להיות שהוא בטוח שאמר 30, באמת הוא אמר 30 למישהו אחר. אז לפי הסיבה הזאת, גם בקצץ אמור להיות ההלכה, שהבעל הבית יישבע ויטול. הפועל, השכיר יישבע ויטול, ולא כמו שכתוב שהמוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, מה זה האי אחי? הגמרא אומרת את השאלה הזאת, אי אחי. אז הר"ן מסביר, כי אם היינו אומרים את הטעם הראשון שהגמרא הציעה לנו אתמול, שמה הסיבה ששכיר נשבע ונוטל בזמנו, כי אנחנו מרחמים על כדי חייו של הפועל, אז פה אפשר לחלק, באופן שהוא אומר ששילמתי לך. הפועל אומר לא קיבלתי כלום, אז פה כדי, בשביל שיקבל החיים, אז פה תקנו שבוע, אבל באופן שהוא רוצה לתת לו 30, הוא אומר 40, אז יש לו חיים. אבל אם זה הטעם של טרוד בפועלים, זה נקרא אי אחי, ככה הר"ן מסביר. אי אחי, אם אתה אומר שכל הסיבה שבעל הבית טרוד בפועלים, אז אם ככה, בוא נראה עכשיו בפנים עוד פעם, אי אחי, אפילו קצץ נמי, גם פה יהיה הלכה שהשכיר יישבע וייקח. ומי אומר שלא? אומרת הגמרא, למה תניא, למה למדנו בברייתא, שאם יש ויכוח בין הפועל לבעל הבית, ומן אומר, שתיים קצצת לי. במושגים שאני אמרתי לכם, למשל 30 ו-40 רבי הרצל, האומן אומר, אתה התחייבת לתת לי שתי סלעים עבור העבודה שלי. ועלה אומר, הבעל הבית אומר, לא קצצתי לך אלא אחת, אז הלכה זה המוציא מחברו עליו הראיה, למרות שתוספות פה. תוספות פה, לכאורה אומר שפה יש פה מודה במקצת. זה נקרא קצת מודה במקצת, שלכאורה, הבעל הבית אמור להישבע על זה. כי הוא אומר שתיים, והוא אומר, אני מודה לך באחד. תוספות מדבר על הנושא הזה שלכאורה יהיה פה אמור להיות שבועה. אבל כל פנים, מה אנחנו רואים פה מפורש? של עניין קציצה, השכיר לא נאמן בשבועה, והוא צריך להביא ראייה. המוציא מחברו עליו הראייה. ואפילו שבעל הבית טרוד בפועלים, מתרץ את הגמרא. אם האדם מתווכח איתך, אני אומר, הבעל הבית אומר, שילמתי לך. השכיר אומר, לא שילמתי לך. פה אני אומר, זה טרוד בפועלים. הוא באמת מדומיין שהוא הביא. הוא אומר שהוא הביא כי הוא באמת חושב שהוא הביא, אבל אתה יודע, הוא מעסיק מלא פועלים. אבל ויכוח על מה היה הסכם של השכר, אפילו שיש לו 400 פועלים, הוא יזכור בדיוק, אפילו שיש לו פועלים, להסכם של חוזים מחירים, זה הוא יזכור אפילו שהוא טרוד את הפועלים, אומרת הגמרא. תרץ את הגמרא קציצה, ודאי מתקרת חיר אלה אינשי. הבן אדם ודאי זוכר כמה הוא סיכם, ובעל הבית לא טועה בכך, ולכן, אז התביעה הזאת זה כמו כל תביעה ממון רגילה, שכל תביעה ממון רגילה אנחנו פוסקים שהמוציא מחברו עליו הראיה, המוחזק נשאר בכסף, מי שרוצה להביא הוא אמור להביא ראיה. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שבגלל שהבעל הבית טרוד ושוכח, אז חכמים תקנו שהשכיר יישבע ויטול, אז לכאורה מה אמרנו, מתי השכיר יכול להישבע וליטול? דווקא אם הוא נזכר בזמן, זאת אומרת אם הוא שכיר יום, יש לו רק כל הלילה, אם יש ויכוח במשך הלילה, הוא אומר שילמת, והוא אומר שילמתי לך, והוא אומר, הפועל אומר לא קיבלתי, אבל מה היה דין אם עבר הזמן של בעל תלין, הוא פספס. בכזה מצב, אנחנו אומרים שהוא נשאר עם הלכה, מוציא לחברו עליו הראיה. כל התקנת חכמים דווקא שתשמע שהוויכוח זה מיד, בזמן של התשלום, שאמרנו כל פעם הלכה, כן, שכיר יום, שכיר לילה, שכיר חודש. אם הסיבה זה שהשכיר נשבע ונוטל בזמנו, זה בגלל שהבעל בית טרוד בפועלים, אז גם אם עבר הזמן, גם אמור להיות אותו הלכה. אם זה הטעם, שואלת הגמרא, יחי, אפילו עבר זמנו נמי, אמור להיות שהוא יצטרך לשלום לו עם שבועה. אם מי אומר שלא? אז אומרת הגמרא, למה תנן יש משנה שלמדנו את זה אתמול? המשנה כתוב, אם עבר זמנו, אם הוא תובע את הבעל הבית לאחר שעבר הזמן שהוא כבר עבר את הבעל תלין, אז כתוב מפורש, אינו נשבע ונוטל. ומה הסיבה? הסיבה הוא כחזקה, אין בעל הבית עובר משום בעל תלין. אם זה בעל הבית יהודי, בעל הבית בדרך כלל לא משה את התשלום בעל תלין. אז אם הוויכוח זה בזמן התשלום שהוא עוד לא עבר בעל תלין, אז פה כמו שאמרנו, אבל אחר כך, אחרי הזמן, יש לנו את החזקה, אין בעל הבית עובר משום בעל תלין. ועל זה מגיע הגמרא ואומרת, ולכאורה, ואמרת בעל הבית תרוד בפועליו הוא. אז יכול להיות שבאותו יום שהוא היה צריך לשלם הוא היה תרוד ושכח שלא פרה, עד עכשיו אחרי שעבר הזמן הוא מגיע ואומר לא שילמת, לא שילמת לי, והוא אומר שילמתי לך, אז גם פה היא אמור להיות הלכה, שכיר נשבע ונוטל. אם יש לי פה את הטענה שבעל הבית תרוד בפועלים, אז אפילו שאתה אומר מאוד יפה חזקה אם בעל הבית עובר משום בעל תנין, אבל עדיין הסיבה של תרדה בפועלים נשארת פה. יש לך חזקה, אבל יש לך גם בעל הבית תרוד בפועלים. אז יכול להיות באמת בזמן שהוא צריך לשלם על התרוד בפועלים, אז הוא בטוח שהוא כבר שילם, ואז מגיע אחרי הזמן, הוא אומר לא שילמתי, שעדיין יהיה הלכה לפי התקנה הזאת שהיא שווה ונוטל, ולמה במשנה שלנו כתוב שעבר הזמן הוא לא נשבע ונוטל. מתרצת הגמרא אנה מילה, כל מה שאנחנו אמרנו שבעל הבית תרוד בפועלים, ולכן אם הוא אומר שהוא לא שילם, אם הוא אומר שהוא שילם בעל הבית והשכיר אומר, הפועל אומר שהוא לא קיבל, אז אנחנו אומרים שהשכיר יישבה ויקח, זה דווקא מתי? אנה מילה מקמד למתיה זמן חיובה. זה דווקא לפני שיבוא זמן החיוב, שעבר כבר הזמן החיוב, אז אנחנו אומרים בעל הבית תרוד בפועלים, ואז אני אומר שאם הוא אומר שהוא שילם, והפועל אומר שהוא לא שילם, אז חכמים תקנו שמיעה על הספורה על השכיר. אנחנו אומרים לדף היומי, דף קוף י' ג' עמוד א' למעלה. אבל אומרת הגמרא, השורה הראשונה, קוף י' ג', אבל מתי זמן חיובי, אחרי שהגיע כבר זמן התשלום, רמה נפשה הוא מתקר. אז הוא מטיל את עצמו לזכור, כי בדרך כלל כל יהודי יש לו עירי שמיים, שהוא לא רוצה לעבור על איסור בעל תלין. אז לכן ככה, עד כל הזמן, כשהוא עוד לא בלחץ בתוך הזמן, אני אומר, יכול להיות שהוא שכח. אחרי שעבר הזמן, אנחנו אומרים שיש לו כבר חזקה, שהוא לא עובר משום בעל תלין, אז לכן הוא מתגבר על הפועל, עכשיו הפועל רוצה להגיד לא שילמת, תביא ראיה. בתוך הזמן, אני אומר, תרוד בפועלים, הוא עוד לא לחוץ, הוא יודע שיש לו עוד כמה שעות לשלם, ואז פה באמצע מתחיל הוויכוח. פה אנחנו אומרים, זה בטוח תרוד בפועלים, הוא מדומיין שהוא נתן, באמת הוא לא נתן, זה מה שהוא אומר שהוא נתן, כי הוא תרוד בפועלים. אבל אחרי שכבר עבר הזמן, פה אנחנו אומרים שאם עכשיו הבעל הבית אומר שהוא יודע, זה הוא יודע מה הוא אומר, כי יש לנו את החזקה שהבעל הבית יטיל את עצמו לזכור, לשלם עד הסוף, ואם הוא באמת אומר אחרי שהגיע הזמן ששילמתי, אז הוא יודע מה הוא אומר. שואלת הגמרא, וכי שכיר עובר משום בעל תגזול? לא מבין אותך. אתה אומר, הגיע, אחרי שעבר הזמן התשלום, מה אתה אומר? למה הבעל הבית מתגבר על הפועל? כי הבעל הבית יש לו חזקה שהוא אחרי הזמן כבר יודע בדיוק אם הוא שילם או לא שילם, בתוך הזמן הוא תרוד בפועלים. אותו דבר, יש לנו גם חזקה לשכיר. אם השכיר מגיע אחרי הזמן ואומר, אתה עוד לא שילמת לי משכורת, זאת אומרת שהוא מבקש משכורת, הוא לא יגזול. אם הוא לוקח משכורת פעמיים זה גזלה. אז אם הוא אומר שהוא לא שילם, הוא חזקה יהודי ירי שמיים, יהודי ירי שמיים לא גוזל. אז כמו שאתה מתייחס לבעל הבית שחזקה שאם עבר הזמן והוא אומר שהוא שילם, הוא יודע מה הוא אומר ואין פה תרים, אז גם הסוחר, אם הוא אומר שהוא לא קיבל את הכסף, הוא לא יגזול פעמיים, אז אם הוא אומר, תמיד גם לא, גם לא יש חזקה. שואלת הגמרא, וכי שכיר עובר משום בעל תגזול? למרות שתוספות דיבור המתחיל פה, וכי שכיר עובר בבעל תגזול, שואל תוספות שהבעל תגזול נוסף גם על החזקה של הבעל הבית. הבעל הבית יש לו חזקה שאחרי הזמן רמי הנפשי למתקר, והוא, אם הוא לא משלם, הוא גם גוזל, זה כסף של הפועל. אז לא יש שתיים מול אחד. ככה תוספות תסתכל, תוספות דיבור מתחיל וכי שכיר עובר משום בעל תגזול, שואל תוספות, ואם תאמר, בעל הבית נמי איסלה חזקה שאינו עובר בעל תגזול. הרי אם הוא אומר שהוא כבר שילם, זאת אומרת, אנחנו אומרים שהוא יודע מה הוא אומר, הוא לא יגיד סתם אם הוא שילם אם הוא לא שילם, כי זה גזל להחזיק כסף של פועל. אז תוספות מתרץ כזה תירוץ מעניין, שאם אתה נכנס כבר ללאו, לאווים, אז אפילו שזה שתיים, אנחנו מתסכלים על זה כאילו אחד, לא מסתכלים על זה כשתיים מול אחד. ככה תוספות, יש לתרץ דחמר אליו אחד כמו שניים. אתה מתחיל כבר עם לאווים, מבחינת לאווים לא תגזול ולא תלין, מבחינתנו זה כמו אחד, אז זה כמו אחד מול אחד, אז לכן הגמרא שואלת. הנה מיד, כמו שהגמרא אומרת, תוספות אומר שבכל מקרה אנחנו נראה תירוץ אחר. ולאו אחרי מתרץ שופט זה כמו תירוץ כזה דומה, אבל משהו יותר טוב. תרץ את הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, שלמה אם עבר הזמן התשלום, ובעל הבית אומר שהוא שילם, והפועל אומר שהוא לא שילם, אז אנחנו נשארים עם הבעל הבית ואנחנו אומרים שהפועל צריך להביא ראיה כמו כל תביעת ממון, ורק בתוך הזמן אני אומר שהוא תרוד בפועלים, ואז אני אומר שהשכיר נשבע ונוטל, מה ההבדל? תרץ את הגמרא, אתם, כשהוא בא לתבוע, הפועל בא לתבוע אחרי הזמן את הבעל הבית, יש לבעל הבית תרי חזקה, יש לו שתי חזקות שמורות שהוא כן שילב כסף. איזה שתי חזקות יש לו? אחד, כמו שאמרנו, בעל הבית לא עובר משום בעל תלין, יש לו לחץ לא לעבור עליו של בעל תלין. ועוד דבר, שהגמרא עוד דקה מסבירה, שאין שכיר משה שכרו. זה בדרך כלל שכיר, הוא לא יחכה אחרי יום יומיים לבוא ויבקש את המשכורת. כל שכיר, בדרך כלל שכיר יום, אם הוא לוקח את המשכורת באותו יום, הוא יבוא אליך מיד ויבקש, הוא לא יחכה ליום. אז לא יש שתי חזקות מול חזקה אחת שלא תגזול, אז לכן אם עבר הזמן, אני יותר מאמין לבעל הבית, ואז אני אומר, אם אתה רוצה להוציא מהבעל הבית כסף, אתה אומר שהוא לא שילם לך, תביא ראיה, זה אומרת הגמרא. לאטם, תראי חזקי, אך אצל השכיר יש רק אחד החזקה שהוא לא קיבל את השכר, זה החזקה אחד. מבאר את הגמרא מה שאמרתי בעל פה. גבי בעל הבית היא כתראי חזקי, זה שתי חזקות. חדה, דהן בעל הבית אומר משהו בעל תלי. אז לכן אנחנו אומרים שאם הוא לא היה פורע, הוא היה זוכר את זה, ואם הוא אומר שהוא שילם, הוא יודע מה הוא עושה. וחדה, עוד חזקה, דהן שכיר משה שכרו. בדרך כלל השכיר רוצה מיד לקבל, הוא לא רוצה להשאיר את הסקורת שלו יותר בעל הבית. אז פתאום הוא נזכר יום אחר כך, זה כבר נגד החזקה. ואחה, אצל השכיר יש לו סך הכל חד החזקה. איזה חזקה יש לשכיר? שהוא לא עובר, לא תגזול. הוא לא הולך לבקש פעמיים מסכורת. אבל לבעל הבית יש שתיים, שתיים מול אחד, אז לכן, אחרי הזמן זה כבר שתיים מול אחד, אז לכן, הבעל הבית עדיף, ולכן, אחרי שהגיע הזמן, השכיר לא נשבע ונותן, רק אנחנו משאירים את זה כמו כל תביעת ממון, שבכל תביעת ממון, אם אתה רוצה להוציא מהמוחזק כסף, תביא ראיה, וכל זמן שלא הבאת ראיה, זה נשאר הכסף אצל המוחזק. אנחנו למדנו בסוף המשנה אתמול, שאם יש עדים שטבעו, הרי זה נשבע ונותן. אם יש לנו עדים, שהעדים אומרים שאנחנו ראינו מפורש שאותו שכיר טבע אותו, אז הוא נשבע ונותן מתי? אפילו לאחרי הזמן. ככה כתוב במשנה. עכשיו הגמרא מבינה, מה זה נקרא אם יש עדים שטבעו, הרי זה נשבע ונותן? אז הגמרא מבינה שמדובר גם כשעדים מעידים שהתביעה הייתה לאחר הזמן. ככה הגמרא מבינה. מה העדים מעידים? שמתי הוא טבע? בזמן, באותו יום, בכל אחד בזמן שלו, כן, בשכיר יום זה אותו שעות, בשכיר שעות זה אותה שעות לפני היום. אז פה הגמרא מבינה שאם יש עדים שטבעו אפילו אחרי הזמן, אז פה השכיר נשבע ונותן. ככה הגמרא מבינה עכשיו באה במיין. אז לכן אומרת הגמרא, למה יש צורך בעדים בשביל שישבע ויטול? והכתבעו לקמן, הוא מגיע ותובע את זה לידינו. הוא תובע את זה פה לידינו, אז ברגע שהוא תובע את זה לידינו, אין כבר צורך בעדים בשביל שישבע ויטול. אם זה הרעיון שהעדים רואים שהוא תובע את זה אחרי הזמן, אז מה צריכים את העדים אליהם? הוא מגיע אלינו ליד בית דין, הוא תובע את זה לידינו, אז אנחנו נגיד לו נשבע ונותן. מה צריך פה שתי עדים חיצוניים? רבונו של עולם. לכן אומרת לך, מה פתאום? לא כמו שהבנת. הוא עובד בתל אביב, לא יודע איפה, למורדי. ושם הוא הלך וטבע אותו בתוך הזמן, אין לנו בית דין, לא רואה שום דבר. שם היו שתי עדים שראו שאותו אחד תובע מיד בתוך הזמן. והם ראו גם שהוא לא קיבל את הכסף. הגמרא מיד תשאל, הרגע זה שאתה רואה שהוא תובע, בוא נמשיך הדקה, אני אגיד את הגמשייה של הגמרא. טוב, עכשיו מגיע יום יומיים אחרי שכבר עבר הזמן, מגיעים אותו עדים ומעידים, שאנחנו ראינו שבזמן מיד, בזמן התשלום הוא טבע, אז יהיה הלכה שאפילו שעבר הזמן, השכיר נשבע ונותן. ולמה? כי יש לנו עדים שהוא טבע בזמן. מי אומר לך, העדים ראו שהוא טבע בזמן, זה היה בוא נגיד ביום ראשון. ביום שני עבר הזמן, מגיעים עדים, אנחנו ראינו שהוא טבע כל. מי אומר לך שבין ראשון לשני הוא לא הלך לשילה? העדים היו שם כל הזמן? אתה הבנת? זה הגמרא עכשיו שואל.
מה עדים על התביעה?
יש עדים על התביעה, אולי הוא אומר שהוא כבר שילם. ראית את התביעה, אחרי שהלכתם אני שילמתי לו את הכסף. למה אתה אומר שאם יש עדים שהיה תביעה בזמן, אז הוא תמיד נשבע אפילו לאחר הזמן והוא יצא דק איתו. אבל הבית אומר שילמתי, אחרי ש... אז מה הכוונה פה במשנה? זה הגמרא שואלת עוד דקה. אבל כל פנים דבר ראשון מתרץ הגמרא אמר רבסי שמדובר שטבעו בזמנו. אז לכן, אם לא היה את העדות, אז כמו שאמרנו אם עבר הזמן, אז המוציא מחברו עליו הרי, אבל בגלל שיש עדות, אז הוא כן יכול להישבע ולטעון אפילו לאחר הזמן. שואלת הגמרא, למה אתה מאמין לעדים? מה עדים סך הכל מעידים? שראו שהפועל הולך לבקש לבעל הבית את המשכורת. אולי הוא כבר שילם. שואלת הגמרא, ודילמה לבשר אחי פרה, מתרץ את הגמרא אמר רבי שמדובר שהעדים מעידים שטבעו כל הזמנו. הם ראו שעד שעבר הזמן התשלום, עד שהבעל הבית עבר בעל תלין, היינו בשטח ליד הפועל וראינו שהוא לא קיבל את הכסף. עד אחרי שעבר הזמן כבר לא צריכים לעמוד. אז הרגע שיש כזה עדות שהוא בעל בעל תלין, אז הוא כבר שבר את החזקה. שהוא עבר על בעל תלין, והם העדים שראינו שהוא טבע עד הזמן ועד שעבר הזמן הוא לא שילם, אז יהיה הלכה חריג שאפילו לאחר הזמן השכיר נשבע ונותן. ככה אביי מסביר פה את הקושייה. של הגמרא. שואלת הגמרא, רגע, בוא נגיד עבר בעל תלין ולעולם, מה יהיה הדין? לא יודע, רבי הרצל, הזמן בוא נגיד לסך הכל כמה שעות, הוא עבד מתשע בבוקר עד שלוש בצהריים, שכיר שעות דוגמה, הזמן זה לשלם זה עד השקיעה. עדים ראו שמי השלוש עד השקיעה הוא תובע והוא לא מקבל. אז מה אתה אומר? שעכשיו השכיר, תמיד אם יהיה ויכוח ביניהם, השכיר נשבע ונותן. עד מתי? גם אחרי שבוע יבוא ויגיד, תקשיב, הוא לא שילם לי, הוא יישבע ויטול. אולי במשך השבוע, כאילו, מה התוקף שאתה נותן פה ל... עד מתי יש לשכיר? הרי יש לנו גם את החזקה שהשכיר לא משה את המשכורת אצל הבעל הבית. אז מה, הוא כן יכול ללכת נגד החזקה אם הוא יגיע שבוע אחר כך? אם הוא יגיע שבוע אחר כך ויבקש, אתה מבין? את היום הזה הוא ביקש, ראינו. נו, עכשיו הוא יגיע אחרי חודשיים, הוא ייזכר, ואז יתחיל ויכוח, בעל הבית אומר, אני שילמתי, הוא אומר, לא שילמתי, אז די, בגלל שיש עדים שבזמן הוא טבע והוא לא קיבל, אז הוא יוכל לשבוע אחרי חודשיים שהוא לא קיבל ויקבל. שואל את הגמרא, ולעולם? ולעולם לא פרה לי, הסוגריים פה? תרץ את הגמרא, אמר רב חמא בר עוקבא, מה פתאום? ההלכה שנשבע ונוטל, כשהעדים שהוא טבע בזמן, זה רק כנגד אותו היום של תביעה. זאת אומרת, לא נתנו לו עכשיו חודש, חודשיים, שלוש, נתנו לו סך הכל יום אחד לאחר שעבר הזמן. זאת אומרת ככה, בדרך כלל אנחנו ידענו שהשכיר נשבע ונוטל זה דווקא בזמנו, כמו שהסברנו. אך עבר הזמן, כמו שאמרנו, זה שתי חזקות מול אחד, הבעל הבית יותר חזק. אם הבעל הבית אומר שהוא שילם והוא לא, אם הוא רוצה להוציא מהבעל הבית כסף, שיביא ראיה שהוא לא שילם, כמו כל תביעת ממון המוציא לחברו עליו הראי. הגיעה המשנה ומחדשת, שאם הוא מגיע אחרי הזמן ויש עדים שהוא תבע במשך כל הזמן, והוא ראו שהוא תובע והוא לא קיבל בזמן, אז יש הלכה שגם אחרי הזמן השכיר יכול לשבת ולטול עד כמה? רק עוד יום. אבל אם עבר היום, זאת אומרת, אחרי יום אחד שעבר, יום אחרי שעבר הזמן, אז זה ברור שהשכיר לא יכול פתאום להיזכר, להגיד לא שילם, זה לא זה, ואז הכל על מקומו בא בשלום, אנחנו מתחילים את המשנה החדשה. דקה ברכה, מוריחת ודנאי לי, אני מנפוא אלום שעה כל יום בדבורי. אנחנו מתחילים פה את המשנה בנושא משקול. אנחנו יודעים, רבי מורדי, יש דבר כזה שבן אדם מלווה כסף לחבר שלו, ויש משקול שנותנים כבר בשעת ההלוואה. זה משקול, זה סוג של משקול ביטוח, שיהיה ביטוח שיהיה לו מאיפה לקבל את הכסף. זה משקול אחד. אנחנו כרגע לא הולכים לדבר על המשקול הזה. אנחנו כרגע הולכים לדבר על ככה, אתה שומע? יש לנו מלווה ולווה, הגיע הזמן הפיראון, יש לנו, סיכמו שמשלמים את החוב כך וכך, הגיע הזמן הפיראון והוא לא פורע. אז ההלכה הוא כתוב בתורה שאסור לו להיכנס לבית בשביל לקחת ממנו משקול. איפה הפסוק? כתוב, יש לכם את זה בתורה אור השלם, באות A, כתוב כי תשבר רעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, זה כתוב בדברים חב ד' י', ואז תסתכלו בתורה אור השלם ב', כתוב פסוק י' א', בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו, זאת אומרת מי זה? הלווה, הוא יוציא אליך את אבות החוצה. זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים בזמן פיראון הגיע, לא מדובר עכשיו במשנה שאנחנו בתחילת הלווה, מדובר בתחילת... אז מגיע התורה ואומרת, אסור לך להיכנס אליו, לקחת שום דבר, הוא יוציא אליך את זה החוצה. אז אומרת עכשיו המשנה הקדושה, מלווה את חברו. בן אדם ילווה כסף לחבר שלו, לא יודע מה, הגיע הזמן הפיראון, והוא לא רוצה לשלם לו כסף. אז כתוב במשכן, במשנה, לא ימשכנו, ולא יש, לא ימשכננו, אסור לו למשכן בעצמו בכלל, אפילו אם אתה רוצה אותו ברחוב, אסור לך לתפוס אותו שום דבר דברים, אלא בבית דין, רק בבית דין על ידי שליח בית דין, שיהיה הרבה דין, הוא ילך, הוא ימשכן אותו, כמו שאמרנו, מתי צריך שליח בית דין? שהגיע הזמן הפיראון. רק על ידי שליח בית דין. עוד הלכה אומרת המשנה, ולא ייכנס לביתו ליטול משכונו. מה הכוונה פה? על מי מדובר פה ולא ייכנס לביתו? בתחילת המשנה אמרנו שהוא עצמו בכלל אסור לו למשכן, רק שליח בית דין. אז מי לא ייכנס לביתו? אוף, שליח בית דין כן? או גם השליח בית דין? אמרנו שהוא בכלל אסור לו למשכן, שליח בית דין. אז על מי אני אמר? נראה אחר כך בגמרא, אבל בפשטות הגמרא תראה את המהלך שמה שכתוב פה, יש כמה שתי מלאכים, אבל מה שכתוב פה ככה, ולא ייכנס לביתו ליטול משכונו, אחד מהמלאכים שהשליח בית דין, שאני נותן לו למשכן, גם הוא, נראה על זה שתי מלאכים, על אחד מהמלאכים שגם הוא, שיכול למשכן, לא ייכנס לביתו ליטול משכונו, שנאמר, כתוב בתורה, בחוץ תעמוד, כתוב בהמשך הפסוק, ואיש אשר אתה נושה בו, יוציא אליך את אבות החוצה, ונראה אחר כך בגמרא, על מה הולך עד הקטע הזה של המשנה, ולא ייכנס לביתו, נראה את זה בגמרא בסייעתא דשמיא, בלי נדר. עכשיו המשנה מבארת איזה משכונות צריך המלווה להחזיר ללווה. זאת אומרת, הוא הביא לו משכון, הוא לא הביא לו את זה בתור פיראון, בתור משכון, מה הוא צריך להחזיר? אומרת המשנה, אנחנו יודעים שיש לנו את הכלל הידוע, בתורה כתוב שאם, בוא נגיד, הוא מחזיק אצלו כסות יום, הוא צריך להחזיר לו את זה ביום, את הבגד. פיג'אמה, כסות לילה, לפני שהוא הולך לישון, המלווה צריך להחזיר ללווה את ה... אז אומרת פה המשנה, מה ההלכה בנושא הזה? היו לו שני כלים. היו ללווה, היו לו שתי כלים בשווי, בוא נגיד, הוא הלווה לו $1,000, אז הלווה הביא לו שתי כלים שכל כלי דוגמה $500, בשווי הלוואה. אז ההלכה הוא נוטל אחד, המלווה לוקח אחד שאין הלווה צריך לו, ומניח אחד, נשאיר כלי אחד ביד הלווה שישתמש, ואז מחליפים, קיצור, תמיד הוא מחזיר אחד ונשאר אחד. מה הדוגמה? מה הדוגמה של שתי כלים? אני אומר את המשנה דוגמה. מה יהיה הדין לאדם לקח כמשכון קרית ומחרשה? אז המלווה מחזיר את הקר בלילה בשביל שהלווה יוכל לישון בו. הוא מחזיק את המחרשה בלילה, מגיע בוקר, אז הלווה מחזיר את הקרית, והוא מקבל את המחרשה בשביל שיעבוד, מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום. יש פה קושייה שהראשונים שואלים שתקף תראו, שאנחנו יודעים שאוכל נפש, אסור לקחת משכון של אוכל נפש. אז לכאורה, מחרשה, איך אתה יכול לקחת כזה משכון? זה העבודה שלו, זה האוכל נפש שלו, ככה הראשונים שואלים. אז יש מפרשים שאומרים, זה לא נקרא אוכל נפש, זה נקרא משהו שמכין אוכל נפש. משהו שמכין אוכל נפש, רבי הרצל, זה לא נקרא אוכל נפש, זה לא שאתה לוקח לו לחם ואת הזה. מחרשה שמכין, לוקח לחלק מהראשונים את הארצים, או שיש אומרים בתוספות, שהמחרשה פה זה לא נקרא מחרשה שעושה את העבודה בשביל שתתפרנס. המחרשה פה זה נקרא סוג שהולכים, היום זה נקרא מסאז'ים. איך קוראים? מחרשה, משהו כלי של בית מרחץ. לא של מחרשה של עבודה של הזה, זה מדובר פה כזה סוג. אתה עושה להם מחרשה לתענוג, להתרחץ. אז זה הכוונה
במחרשה.
אז כאילו,
הוא רוצה להחזיר לו, הוא רק של דברים
שהוא צריך אותם
לעבודה.
אז כנראה, הוא גם, מה שהוא צריך ליום.
זה צודק,
זה גם
שאלה. מה, אני אתן לו את הג'קוזי שלו? מה?
מדובר פה באופן שהוא צריך את זה ליום.
מה הוא צריך אותו? מה ג'קוזי? מה אם לא צריך את... אני אותו ספרה ככה, מתכווננת, ויש לו גם מיטב של הסוכנות. מה אם צריך אותו את הספרה מתכוונת? יש לך איפה לישון.
לא, מדובר פה באופן שהוא צריך את זה
לבוא. מה צריך את זה? מה צריך את זה?
לא יודע איפה התוספות.
תצנק אותו.
ספרה את הפינוק, מחרשה,
מה? מה? לא, כל המחרשה הזאת מגרדת כזאת את הגב. לא, הוא לא קורא
להם אחרי שחור. אתה רואה את התוספות בפנים רבי צחי? תוספות יבוע מתחיל ואת המחרשה ביום, אז באמצע אומר תוספות ועוד נראה לרבנותם, דמחרשה דאח, דמחרשה דאח, למה היינו מחרשה שחורשים בית הקרקע? דנראה זה לא מחייב בהשבת האבות. רק מה מדובר פה? אלא בכלי עשוי לגוף האדם ולהנאתו. זה תוספות אומר. זה קשה קצת.
מה אני...
בסדר, הוא היה משתמש בזה כנראה כל יום.
הוא בנט צריך את האוטו, יש אוטו, תן דרך צריך אותו לעבודה. אבל יש לו גם מרסידס שהוא מבסוט איתה ככה שפוני עיניו. אני צריך את המרסידס?
השאלה טובה.
יש לך טנדר, טנדר, תגיד לי מרץ, צריך אותו לעבודה. אבל מה המרסידס שלך, מה פתאום תלך אותה?
נכון. לא, לא יודע. שאלה טובה רבי הרצל, באמת. אין לי תשובה. ממשיכה המשנה, ואם מת. רחמנא, מה? ואם מת, רחמנא ליצלן, אם הלווה מת, ונשאר המשכנות האלו ביד המלווה, אז הלכה באמת אינו מחזיר ליורשיו. אם היורשים צריכים את הכלים, למה בעל הבית בעצמו? כתוב בתורה שאתה צריך להחזיר לו כסות יום ביום, כסות לילה בלילה. ליורשים שלו לא צריך ללכת להחזיר, רק מה כן? את נראה אחר כך שהמלווה מוכר את המשכון, והוא גובה את החוב מזה.
אבל כל פעם נשאר לו רק משכון אחד ביד.
מה?
לפי מה שהוא אומר, כל פעם נשאר לו רק משכון אחד ביד.
זה הדוגמה, זה משל.
אין, במשל הזה, אבל אין מצב ששתי המשכונים שלו במשל הזה, שיהיו ביד. זאת אומרת, אם הוא יבוא לו $1,000, רק $500 שלו.
כל הזמן, כן, נכון?
רק $500.
הפוך, בדרך כלל, אם הלווה חכם, אז כשהוא מבקש לו משכון, אז אם הוא חכם, הוא יבקש לו דווקא, הוא ייתן לו דווקא כאילו סוגי משכונות, שהוא יכול לבקש בחזרה באמצע, שהוא יהיה מבוטח באמצע, אתה צודק. נכון? אתה מבין? אבל עוד פעם, נכון, פה מדובר כנראה זה בן אדם, כאילו מדובר פה בזמן פיראון ואין לו מה לשלם, אז הוא מתחמק כל הזמן עם המשכונות האלו. אז אם הוא מת, הוא לא צריך להחזיר את הכלים ליורשיו, רק מה הוא עושה, הוא מוכר את המשכון וגובה את החוב ולא צריך לתת ליורשים. למה? כי חז"ל דורשים שכתוב השף תשיב לא, אז הדורשים זה לא ללווה עצמו צריך להחזיר את המשכון, אבל לא ליורשים שלו. אבל כל פנים, מה אנחנו רואים בתנא קמא? שאם הלווה חי, אז המלווה לא יכול למכור את המשכון. הגיע כבר זמן פיראון, והוא חי, אסור לך למכור, תתחכה, תתחמק איתו, יש לך ביטוח, אתה מחזיק את זה ביד, עד שישלם לך. כך אנחנו רואים בדעת הנקמה, נכון? כי מה כתוב פה? רק אם הוא מת, אז הוא יכול להחזיק את זה אצלו ולמכור. אבל אם הוא חי, אבל מגיע השיטה החולקת, אומרת הגמרא, המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לעצמו, זאת אומרת, גם ללווה עצמו, אם הוא עושה לו קומביות, הגיע זמן פיראון והוא לא משלם, עבר חודש, לא מחזיר לו משכונות, אין לך, איך אתה אומר, מחרשות, קריות, מוכר את זה ולוקח את הכסף, זה שיטת רבן שמעון בן גמליאל. אף לעצמו אינו מחזיר, אלא עד 30 יום. מה שכתוב שצריך להחזיר זה חודש מהפיראון. עבר חודש מהפיראון, אם מ-30 יום הוא לעלם, כנראה מוכן בבית דין. למה צריך בית דין? שיראו ש... זו עסקה טובה, הוא לא עושה פה עכשיו עסקה זולה, שהוא מוכר את זה כמו שהוא יכל ללכת למכור את זה טוב, וגובים מהם את החוב. אז יש לנו פה מחלוקת על הקמא ורבן שמעון, אלה תזכרו, שהגיע הזמן הפירעון, והוא מוציא לו משכונות, שיהיה לו ביטוח עד שהוא ישלם לו, לפי תנא קמא, צריך תמיד להחזיר, אפילו שהוא בסוף אחרי חודש, חודשיים, שלוש, אסור לך למכור את זה, רק אם הוא מת מותר לך למכור, לקחת הפירעון. רבן שמעון אומר, עבר חודש מהפירעון, חודש תשחק איתו, תחזיר לו יום, לילה, עבר החודש, אתה יכול למכור בבית דין ולקחת את ה-$1,000.
דרך בית דין אני חייב למכור?
כן, כשיראו שזה אמיתי. כי אם אתה תמכור לבד, אולי תעשה פה איזו מחירה בעוקץ, אולי בזול יותר. בית דין הם עושים את המוכים כאילו שהבעל הבית עצמו מוכר.
אז הבית דין לא נותן עוד שעשה עוד 30 יום.
לא, עבר חודש מהפירעון, ושיטת רבן שמעון מגמליאל, עבר חודש, כן. ואני רואה שזה הסימון הלכה פה, כמו רבן שמעון מגמליאל, אתם רואים פה עוד זין, יש פה סימון הלכה. ממשיכה הגמרא, אנחנו עכשיו אומרת הגמרא הלכה, תזכרו עכשיו הולכים לדבר על שמואל, זה שיטה, שמואל הולך להגיד פה חידוש, אנחנו מי שזוכר, מה למדנו במשנה? למדנו במשנה שהבן אדם בעצמו כתוב בתורה, הגיע זמן פירעון, אסור לו ללכת לבד למשכן את הבן אדם, נכון? רק שליח בית דין. עכשיו השליח בית דין יכול להיכנס הביתה גם או לא? אז היינו כזה בצריך עיון, מגיע שמואל אומר את ההלכה ועכשיו הולך להיות פה קושיות וראיות, אבל שיטת שמואל זה שמואל, תזכירו מה שמואל אומר, אמר שמואל, גם שליח בית דין שהתורה מתירה לו ללכת לקחת משכון מהלווה ולתת מלווה, זה דווקא מנתח נתוך העין. זה דווקא אם הוא מוצא אותו ברחוב, הוא יכול ללכת לחתוך לו, הוא מחזיק, אתה רואה, הוא חוזר מקניות, זה, אומר בבקשה, תחתוך לו את השקית, חוטף לו את זה ונותן את זה למלווה. זה כן. אבל משכונה, מה זה נקרא משכונה? להיכנס אליו הביתה ולמשכן אותו? לא. קיצור, שמואל אומר פה חידוש אטום. הבן אדם, זה ברור שאסור לו בכלל לקחת שום דבר משכון. שליח בית דין, זה גם כן רק ברחוב לתפוס אותו ולחתוך ממנו דברים שאתה רואה שהוא הולך, אבל להיכנס הביתה, שליח בית דין גם אסור. זה שיטת שמואל. מגיע הגמרא מקשה על שמואל במשנה שלנו, והתנא למדנו במשנה שלנו, אבל ואת חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. מה זה אומר מכלל? מזה שכתוב שבית דין כן, מכלל דה בבית דין, ממשכנים. מה זה נקרא ממשכנים? הגמרא מבינה מה ממשכנים זה נקרא. שבית דין שולחים שליח אליו הביתה ומשכנים, משכנים, כן משכנים, מה משכנים? בית. ככה גם מבינה, מלשון ממשכן, זה נקרא משכן, שאתה נכנס אליו הביתה וכותב דברים. אז אם ככה, אנחנו רואים מפורש במשנה שלנו, לא כמו שמואל, ששמואל אומר שגם שליח בית דין רק יכול לנתח ולא להיכנס למשכן. תרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, אמא, מה שכתוב במשנה, כשאתה מדייק מהמשנה שבן אדם לבד לא יכול למשכן, בית דין כן יכול למשכן, לא הכוונה למשכן. הכוונה פה במשנה שבית דין רק יכולים לשלוח שליח לנתח, אבל למשכן לא. אמר לך שמואל, אמא, תגיד את המשנה שמה שכתוב אומר את חברו, הכוונה לא ינתחנו אלא בבית דין. מה שכתוב פה במשנה, לא ימשכנו בבית דין, הכוונה לא ינתחנו, הכוונה ברחוב, אתה רואה אותו ברחוב עם מוצרים, עם כלים, זה אתה יכול לקחת, אבל בקיצור, לפי שמואל ככה, המלווה בעצמו, אסור לו, אפילו בשוק לא, שום דבר. שליח בית דין שאני נותן לך אישור למשכן את הלווה, זה רק לנתח אותו ברחוב. אבל להיכנס הביתה למשכן לא, זה לפי שיטת שמואל. מוכיחה הגמרא את הראיה שהוא מתרץ ככה את המשנה, אחי נמי מסתבר, ותקשיבו אותו, מה שאנחנו דייקנו במשנה, אחי נמי מסתבר כמו שמואל, שמה שכתוב במשנה, מלווה את חברו לא ימשכננו בבית דין הכוונה, לא ימשכננו הכוונה שרק בית דין יכולים מה? לנתח, זה נקרא לנתח הכוונה להוריד דברים מהרחוב. כי אחי נמי מסתבר, דקטן לספר, כתוב בספר מיד בהמשך כתוב, לא ממש בספר, מיד בהמשך כתוב, לא ייכנס לביתו ליטול משכונו. ועל זה אמרנו המאני, מי זה אדם שכתוב במשנה שאסור לו להיכנס לבית של הלווה לקחת משכון? הנה הבעל חוב, אם תרצה להגיד שהבעל חוב, מי זה הבעל חוב? המלווה בעצמו. מרשע שמע מינה, אנחנו עמדנו כבר במשנה שכתוב המלווה את חברו, לא ימשכנו. מה נקרא לא ימשכנו? משכנו אמרנו עכשיו זה נקרא, לא להיכנס הביתה. אז מה כתוב עוד פעם, ולא ייכנס לביתו, אלא מאוד יפה. כי אני אומר לך ככה, מגיע במשנה אומרת, המלווה את חברו לא ימשכנו, הכוונה שהשליח בית דין יכול רק לנתח אותו. ואז אומרת המשנה, שאותו שליח בית דין, אל תיכנס אבל הביתה. לפי זה מאוד יפה, אומרת הגמרא, הנה מכון מראה שהוא מנהל עליו הכוונה שליח בית דין, שאנחנו אומרים שגם הוא לא יכול להיכנס לבית, קיצור, לפי שמואל הכוונה ככה, המלווה את חברו לא ימשכננו, זה נקרא שאסור לו, שמי? שהמלווה בעצמו אסור לו לנתח אותו, אפילו ברחוב. תסתכלו, כן, עכשיו אתם יכולים להסתכל עוד פעם במשנה בפנים, לפי שמואל, איך הוא לומד את המשנה. המלווה את חברו, המלווה בעצמו, לא ימשכננו לבית, מה זה נקרא לא ימשכננו אלו בבית דין? שהמלווה בעצמו אסור לו אפילו לנתח אותו, שום דבר, אלא בבית דין. ממשיכה המשנה ואומרת שאותו בית דין, גם כן, מה יכול? רק לנתח, אבל לא ייכנס לביתו. אז לפי שמואל יוצא שהמילה לא ימשכננו שכתוב במשנה אצל המלווה בעצמו, זה נקרא שהמלווה אפילו לא ינתח. ואז המשנה אומרת, אלא בבית דין שבית דין יכולים לנתח, ואומרים לך, אל תיכנס לבית שלי הרבה דין, זה שיטת שמואל. מגיעה הגמרא דוחה את הראיה מהמשנה, אומרת הגמרא, אם היא שומעה, לא עיריה. מפה אין להביא ראיה להלכה של שמואל, למה? כי יש לי אופציה אחרת לפרש, מה זה נקרא לא ייכנס לביתו ליטול משכונו. אומרת הגמרא, אם היא שמעה, לא עיריה, וכמו שהבח גורס פה, יש פה הבח מוסיף פה, חסור מחסרה ואחי קטן, אפשר להוסיף פה מילים שלא כתוב במשנה. אחי כמה, המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין. זה אני מדייק מכלל דה בבית דין, כן ממשכנים, פסיק. זאת אומרת, אני יכול ללמוד במשנה פה שהמלווה את חברו לא ימשכנו הכוונה, מה אסור למלווה לעצות בעצמו להיכנס אליו הביתה. בית דין, כן יכולים ללכת להיכנס אליו הביתה. עכשיו מגיעה המשנה ואומרת עוד הלכה שלא הוזכר מפורש במשנה, וכמו שהבח מוסיף פה חסור המחסרה, אני אומר ככה, הוא בעל חוב. הבעל חוב בעצמו לא רק שאסור לו להיכנס לבית ולמשכן אותו, אפילו נתוך אינה מלו. זאת אומרת, בנושא הזה יוצא גם לפי התחייה פה, זה יוצא התחייה כמו שמואל, שהבעל הבית בעצמו, מי זה הבעל הבית? המלווה בעצמו אסור לו להיכנס, אסור לו אפילו לנתח בשוק. אבל מה שכתוב, המלווה את חברו לא ימשכנו, יכול להיות לעולם פשט אומרת התחייה, מה זה נקרא לא ימשכנו? כי פשוטו לא ייכנס הביתה. רק בבית דין, שבית דין כן יכול להימשכן הביתה. איי, מה כתוב פה עכשיו ולא ייכנס לביתו עם המשכנו? כאילו אנחנו מוסיפים פה מילים, כיף שמה, שבעל חוב עצמו מוסיפים פה מה שלא כתוב, שאפילו נתוך אינה מלוא. ומה הסיבה? זה המילים כאילו שכתוב לא ייכנס לביתו. זה כאילו גזרה, כאילו שאני רואה, היה צריך להיות כתוב פה את המילים האלו, ועוד גזרה שמה שלא ייכנס לביתו ליטול משכנו. כאילו ההלכה הנוספת שכתוב במשנה, ולא ייכנס לביתו ליטול משכנו, זה לא ההלכה הנוספת. זה כאילו חסור המחסרה, זה טעם, שהבית דין הם יכולים הכל. המלווה בעצמו, הוא אסור לו כלום, ומה שאני אומר שאסור לו אפילו לנתח, זה גזרה שלא ייכנס לביתו. זאת אומרת, האיסור תורה זה שהוא לא ייכנס הביתה שלו, ומדין תורה לו, על מלווה יכל לנתח אותו בשוק, לתפוס לו דברים. מגיעה המשנה אומרת, גם זה לא, כי גזרה שלא ייכנס לביתו. אז לפי המהלך הזה שכתוב לא ימשכנו, זה נקרא ממש כפשוטו הבית. ועל חוב אפילו נתוך ענה מלוא, שלא ייכנס לביתו, ליטול משכונו. אז בקיצור יוצא ככה, שמואל אמר את ההלכה שלו ושמואל נשאר שמואל. רק מהמשנה אין ראיה לשמואל. שמואל רצה להביא ראיה מהמשנה לשיטתו, כי אחרת מה זה נקרא לא ייכנס לביתו ליטול משכנו? אומרת הגמרא, ראיה אין לך, כי יכול להיות שלא ייכנס לביתו ליטול משכנו, כמו שאמרנו, זה חסור מחסרה. אז בקיצור, אבל לכל פנים שמואל נשאר עם שמואל. אז מגיע רב יוסף מקשה קושיה על שמואל מטיב רב יוסף. יש לנו את הפסוק שאתם רואים בתורה אור השלם, בפסוק ג' בתורה אור השלם, כתוב לא יחבול ריחיים ברכב כי נפש הוא חובל. פה הפסוק אומר אל תיקח משכונות של אוכל נפש שלו. למה? כי נפש הוא חובל, תן לו לחיות. אז אומרת הגמרא מטיב רב יוסף, כתוב בתורה לא יחבול ריחיים ברכב. ריחיים זה נקרא, זה סוג של כלים שתוכנים בהם את התבואה. ריחיים זה חלק התחתון של המטחנה, ורכב זה נקרא החלק העליון של המטחנה. אז כתוב לא יחבול ריחיים ברכב. אז מזה אנחנו לומדים, למה? כתוב בהמשך הפסוק, כי נפש הוא נוטל. אז משמע מהפסוק, אומרת הגמרא, שדווקא כלים האלו אסור למשכן. עד דברים אחרים, חבול. עכשיו, מה זה נקרא לשון חבול? אז הגמרא מבינה שחבול, לשון חבול זה נקרא שאני אומר לך שאתה יכול להיכנס הביתה. מה זה לחבול? חבול אתה חובל, חובל זה נקרא, אתה נכנס אליו הביתה ותופס. אז אני אומר לך, מה אסור לך לקחת? אסור לך לקחת, דווקא אסור לך לחבול ממנו הביתה, דווקא דברים של אוכל נפש כמו ריחיים ורחם. איך כתוב שם? ריחיים ורחם. אבל דברים אחרים שזה לא אוכל נפש, מותר לך לחבול. ואותו דבר, יש פסוק אחר שכתוב שם, יש לכם את זה גם בתורה אור השלם, זה פסוק ד' בתורה אור השלם, לא תתה משפט גר יסום, ואז כתוב ולא תחבול בגד אלמנה. אז יש לנו עוד דיוק שאנחנו מדייקים, לא תחבול בגד אלמנה, אש של אחרים, לא אלמנות, אז כן תמול, אפשר להיכנס הביתה. עכשיו, מה יש לנו פה? יש לנו פה שתי דיוקים שאני אומר שאפשר לחבול. מה זה אומר שאפשר לחבול? שאפשר להיכנס הביתה של הלווה ולקחת דברים, רק מה? אל תיכנס לבתים של אלמנות, וכשאתה נכנס לבתים של לא אלמנות ושמותר לך, אל תיקח דברים של אוכל נפש. מי? איך אני מדייק? על מי אני מדייק שיכול להיכנס הביתה? על מי? על הבעל חוב בעצמו? מה פתאום? כמו שהתחלנו לפני שהתחלנו את המשנה, הבאנו את הפסוק שאתם רואים בתורה אור השלם, כתוב מפורש לא תבוא את ביתו לאבות אבותו, איסור תורה. אלא מה מדובר? שליח בית דין. ומה רואה אותו? כשגם שליח בית דין יכול להיכנס הביתה, זה קושיה על שמואל, ששמואל אומר ששליח בית דין, מה שאני נותן לו זה רק לנתח, ברשוק, לא הביתה, זה קושיה על שמואל. אומרת הגמרה, הנה מה, מן, מי זה הבן אדם שאני אומר שיכול לחבול, שיכול להיכנס הביתה? הנה מה, ברחוב, הכתיב לא תבוא אל ביתו, לעבוד תבותו. עכשיו אנחנו יודעים שהמלווה אסור להיכנס בכלל הביתה. אליו חייבים להגיד שמדובר בשליח בית דין. אז אנחנו רואים מפורש קושיה על שמואל. מתרצת הגמרא, תרגם הרב פאפה ברד רב יוסף, תרגם הרב פאפה ברד רב נחמן כמי דרב יוסף, ואמרי יש כאלה אומרים שרב פאפה ברד רב יוסף כמי דרב יוסף, שלעולם הפסוקים שאוסרים למשקל ריחיים ברכב ובגד על מנה מים עוסקים בבעל חוב. שמה? שמה זה עוסק בבעל חוב שאסור לך, אתה מלווה בלבד, אסור לך לחבול בגד אחרים. אסור לך לחבול בגד על מנה, אבל אסור לך ללמוד מפה שדברים אחרים שלא אוכל נפש. או לא אלמנות שהוא כן יכול להיכנס הביתה, מה פתאום? אל תדייק שום דבר, למה? כי הפסוק הזה סך הכל מגיע ולעבור עליו בשני להביא. זאת אומרת, זה מגיע, הפסוק סך הכל בא להגיד שאם המלווה בעצמו ייכנס הביתה, ייכנס הביתה של אלמנה, או שייכנס הביתה לא של אלמנה וייקח דברים של אוכל נפש, הוא יעבור שתי להביא, לאו אחד כמו שכתוב לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, ועוד לאו שלא תבוא בגד אלמנה אם הוא נכנס לבית של אלמנה או של או באוכל נפש, בוא נגיד באוכל נפש ואלמנה הוא נכנס לקחת, יבור שלא להבין, אבל אל תדייק מפה שלמישהו, למשהו אחר מותר לו כן לחבול, ואז אל תדייק שום דבר. אז בקיצור, אין לנו כבר קושיה מבינתיים לברייתא הזאת על שמואל. מגיע הגמרא מקשה עדיין על הלכה של שמואל מברייתא אחרת, תשמע.
מה זה שונה אבל ממה שאמרנו מחרישה, שמחרישה כן מותר לו, רק הוא צריך להחזיר לו את זה?
אוכל נפש אסור לגעת בזה בכלל, אסור לך בכלל לקחת את זה.
אז מה אמרנו שהמחרשה?
המחרשה, ראשונים שואלים, לכאורה איך אתה בכלל מחזיר, זה אוכל נפש, אתה בכלל לא יכול לקחת את זה. אז חלק מהראשונים זה לא נקרא אוכל נפש, אוכל נפש זה נקרא ממש עריכיים ורכב, שזה ממש אתה טוחן את זה, את הקמא ו... זה מחרשה, זה זך הכל הכנה להכנה. זה לא נקרא אוכל נפש, או שתוספות אומר, תראו שני, שמדובר שם על השתרות, אתה אומר ספה, מחרשה להנאון. והוא כנראה היה חייב את זה, לא יודע למה באמת, אבל הוא חייב את התענוג הזה, שהיה רגיל לזה כל יום, כנראה לעשות בזה שעה, בבית מרחץ, להתקלח, אני לא... איך לעבוד
את הכסף.
נכון. הגמרא מקשה על הלכה של שמואל מברייתא אחרת, תשמע. למדנו בברייתא, ממשמע שנאמר, יש פסוק שאתם רואים, עוד פעם הורדנו את הפסוק הזה כבר כמה פעמים, בפסוק בתורה אור השלם, כתוב ככה, בחוץ תעמוד, מי זה בחוץ תעמוד? המלווה. והאיש אשר אתה נושב בו, מי זה הלווה, יוציא אליך את האבות החוצה, הוא יוציא אליך את המשכון החוצה, אז אל תיכנס אליו הביתה. אז שואל את הברייתא, ממשמע שנאמר בחוץ תעמוד, יש פה את הסוהר, יש כאלו יוגוסים, יוציא אליך את האבות. בקיצור, איני יודע שהאיש אשר אתה נושב בו, הוא יוציא? מי יוציא את זה? למי אתה, איזה, בא, איזה בית אתה בא? אתה בא ללווה. אז מה זה נקרא, ואיש אשר אתה נושב בו, הוא יוציא? ברור. אז אלא מה תלמוד לומר, והאיש, בקיצור, את כל הבאיש אשר אתה נושב בו, אלא אומרת הברייתא לרבות שליח בית דין. אז הגמרא עכשיו מדייקת מאוד מאוד מעניין, מה אליו? שמה הכוונה פה? שהפסוק בא לחדש ששליח בית דין יש לו הלכה כלווה. שליח בית דין יש לו הלכה כלווה, שמה שהוא כן יכול להיכנס לבית של הלווה ולקחת. ככה הגמרא מבינה. ואיך אנחנו מסבירים את הפסוק? אז רש"י מסביר כאילו שאנחנו מסבירים ככה. כתוב ככה, בחוץ תעמוד, מי בחוץ תעמוד? מי? המלווה. והאיש... כאילו רש"י מסביר, כאילו, והאיש, כאילו שכתוב, או האיש. והאיש, מי זה האיש? שהוא שליח בית דין. ואותו דבר אשר אתה נושה בו, מי זה אשר אתה נושה בו? הלווה, אחד משתיהם, הוא יוציא עליך את האבות החוצה. כי רש"י מסביר, כאילו שכתוב פה, והאיש אשר אתה נושה בו, זה כאילו, או האיש אשר אתה נושה בו, או האיש, או הזה שאתה נושה בו, והאיש זה נקרא שליח בית דין. או שאתה נושא בו, הם אחד משתיהם, הם יכולים להוציא לך את המשכון. בקיצור, אתה המלווה, תחכה בחוץ בסבלנות, כל הכבוד, עשית לו טובה, אבל אסור לך להיכנס, התורה אוסרת. מי יוציא לך, או האיש, השליח בית דין, או הזה שאתה נושא בו, הלווה. כך עכשיו הגמרא מבינה, באה ומבינה. אז אם ככה, אנחנו רואים מפורש נגד שמואל, כי מה שמואל אמר? שככה, זה הלווה, שום דבר לא יכול, השליח בית דין, המלווה לא יכול שום דבר אפילו לא לנתח, השליח בית דין רק יכול מה? לנתח בשוק. אבל לא להיכנס, פה יש לנו ברייתא מפורשת שמלכאורה מדויק, לא כמו שמואל, ששליח בית דין כן יכול להיכנס הביתה ולתפוס. אנחנו עוברים לדף קי"ג עמוד ב', דוחה הגמרא לא. אין הכרח לפרש ככה מברייתא, רק אפשר לפרש הכוונה שהפסוק ככה, שהפסוק בא לרבות ששליח בית דין, אז ההלכה שלו זה בדיוק כמלווה. מה פתאום, אל ת... אל תעשה לי שכמו שהבנת, והאיש אשר אתה, והאיש, או, ש... או, ש... או האיש אתה נושב בו, שהשליח בית דין זה כמו הלווה. מה פתאום? הפוך, אתה רוצה להגיד פה שהשליח בית דין הופך להיות כמו המלווה, שאסור לו להיכנס לבית הלווה, ואז אתה דורש פשוט את הפסוק, בחוץ תעמוד. מי מעמוד בחוץ? המלווה. והאיש, מי זה והאיש? גם אתה, מי אתה? השליח בית דין, גם אתה, כל הכבוד, חכה בחוץ. מי יוציא לך את אבות החוצה? רק כאשר אתה נושב בו יוציא לך את אבות החוצה. הבנת? זאת אומרת, אנחנו נשארים באמת והאיש מיותר, אז אני אומר והאיש הנקרא שליח בית דין, אבל לפי אבי מינה רצינו להגיד, כאילו והאיש הנקרא שאו האיש, או אשר אתה נושב בו, הוא יוצא לך את אבות החוצה. ואז אנחנו אומרים שהשליח בית דין הוא כמו הלווה. אומרת, מה פתאום? השליח בית דין הוא כמו המלבש, אסור לו להיכנס. אז אם ככה, אין לנו ראיה, אין לנו קושייה, שמואל אומר שאין לנו קושייה, אין לו קושייה מהברייתא הזאת. מגיע הגמרא עדיין מקשה על שמואל מברייתא אחרת, תשמע. עכשיו שמואל המורה, אז הוא לא יכול לחלוק על זה, לכן כל מה מקשיב עליו מברייתא, עד שהולך להיות המסקנה, עוד דקה אנחנו כבר הולכים לגלה לכם כבר את הסוד, שהגמרא הולכת להגיד באמת שזה מחלוקת תנאים. והרגע שזה מחלוקת תנאים, אתה יכול לתרץ את הכל. יש תנא שסובר באמת כמו שמואל, אבל בואו נראה את הקושייה האחרונה על שמואל. תשמע, יש ברייתא שכתוב בפסוק, אם חבול תחבול סלמד רעך, אם אתה תיקח משכון שזה בגד, אתה חייב להחזיר לו את זה עד בוא השמש תשיבנו לו, כך כתוב. כן, כסות יום. אז אמרנו עוד פעם, אנחנו כמו שאמרנו מקודם, מה זה חבול תחבול? חבול תחבול זה נקרא שאתה נכנס הביתה לחבול. חבלה זה נקרא להיכנס הביתה. אז מה זה אם חבול תחבול? זה מישהו שהשליח בית דין, הכתוב מדבר, כך כתוב בברייתא. שהשליח בית דין הוא חבל, הוא נכנס הביתה, והוא נתן את זה למלווה כמשכון, ככה כתוב בברייתא. שואל את הברייתא, אתה אומר בשליח בית דין הכתוב מדבר, או אינו, אלא בבעל חוב. המלווה עצמו, שהוא נכנס לקחת את הסמלה, תרצה הביתה, אי אפשר להגיד, כשהוא אומר לו, תבוא אל ביתו לאבות אבותו, הרי בעל חוב אמור, אמר לי מקיים, אם חבול תחבול סלמד רעך, חייב להגיד, בשליח בית דין הכתוב מדבר, ומה כתוב? שחבלה, שהוא נכנס הביתה לקחת את הסמלה. אז רואים מפורש ששליח בית דין,
כן
נכנס הביתה, ולא כמו שמואל. הגיעה הגמרא מתרצת שבאמת יש לנו מחלוקת תנאים, ושמואל סובר כאותו תנא של הברייתא הזאת באמת. תרצת הגמרא תנאי, מה שאמר שמואל זה מחלוקת תנאים. בתניא למדנו בברייתא אחד, שליח בית דין שבא למשכנו. שליח בית דין שבא לבית של הלווה למשכן, כתוב מפורש לא ייכנס לביתו למשכנו, זה בדיוק כמו שמואל, אלא עומד מבחוץ, ועלה, והלווה מוציא לו משכון שנאמר בחוץ תעמוד, והאיש, כמו שאמרנו מקודם הברייתא, מי זה האיש? שליח בית דין, הוא הופך להיות כמו מי? כמו המלווה שעומד בחוץ, וזה בדיוק כמו שמואל. זה בדיוק כמו שמואל. ותניא אידך, ברייתא אחרת למדנו, בעל חוב שבא למשכנו, לא ייכנס לביתו למשכנו, אלא עומד בחוץ, ועלה נכנס, אם הוציא לו משכנו, הלווה נכנס ומביא לו את המשכון, כשנאמר בחוץ תעמוד. השליח בית דין שבא למשכנו, הרי זה נכנס לביתו וממשכנו. אז בקיצור, יש לנו פה שתי תנאים, שתי ברייתות. שמואל הולך כמו הברייתא הראשונה, שמה? שככה. זה הצד השווה של שתי הברייתות. הצד השווה של שתי הברייתות, שהמלווה בעצמו אסור לו בכלל לגעת. אפילו לא לתפוס לו דנת פורק, הלשון הגמרא לנתח אותו בשוק, שום דבר. להיכנס אליו הביתה, כפשוטו כתוב בתורה שאסור, ולקחת מהרחוב, כמו שאמרנו, גזרה וכולו, זה לפי שתי הברייתות שווה שאסור, אתה אסור לך לגעת. המחלוקת בשתי הברייתות שהשליח בית דין, האם הוא רק יכול לנתח בשוק, או אפילו להיכנס הביתה. שמואל סובר כמו הברייתא הראשונה, ואני רואה שזה הסימון הלכה, לא? כמו הברייתא הראשונה, שהשליח בית דין לא יכול להיכנס הביתה, רק בחוץ. כן, אני רואה הסימון, הייתי צודק, הלכה כמו שמואל. הברייתא השנייה סוברת, לא, שליח בית דין הוא נכנס, הוא ממש כמו הלווה, חופשי, משוחרר. עכשיו, הגמרא עכשיו מביאה את סיום של הברייתא השנייה, בגלל שהבאנו כבר את הברייתא, הגמרא עכשיו מסיימת את הנושא שכבר הזכרנו מקודם, הברייתא השנייה. הברייתא השנייה, שליח בית דין יכול להיכנס הביתה, זה ממשיך כתוב שם, ולא עם המשכננו דברים שעושים בהן אוכל נפש. אסור לך לקחת, כתוב בתורה, לא יחבול ריחיים ונפש, אסור לך לקחת ממנו משכונות, כן, כתוב כי נפש הוא חובל, אז דורשים שאסור לך למשכן. דרך אגב, מזה שכתוב בתורה שם כי נפש הוא חובל, אז מה דורשים במילה כי נפש הוא חובל? שלאו דווקא ריחיים ברכב אסור לך לקחת. כל כלי שעושים בו אוכל נפש, סירים והכל, אסור לך לקחת. אומרת הברייתא הלכה נוספת, שליח בית דין שמשכן אותו בבית, אסור לו לקחת את כל הכלים כמשכון. נותן, רק מה? נותן ומשאיר ללווה מיטה ומיטה, למה שתי מיטות, תראו אחר כך, ומצה. מיטה ומיטה ומצה. אז רש"י דיבור המתחיל, רגע, נותן מיטה ומיטה ומצה להשאיר, ומיטה ומיטה ומפץ לעני. אז רש"י דיבור המתחיל מצה, רש"י אומר, מצה של לבת שקוראים פולטרה, במקום שאין קסטות. היו מושגים שלא היה קסטות, סוג של קריות וציפיות, אז, היה, אז השירים היו משתמשים שם בכל לילה. היו משתמשים שם עם אותו מצה, אז את המיטה ומיטה המצה הוא משאיר להשאיר. העני שאין לו כסף, זה סוג של מחצלת מפץ, אז משאיר לו לעני מיטה ומיטה ומפץ בשביל לשכב לעני. עכשיו כל הדברים שהוא צריך להשאיר זה דווקא לא, דווקא ללווה בעצמו. אבל לא לאשתו ולא לבניו ולבנותיו. למה לא? כי כמו שרש"י דיבור המתחיל אומר לא, תסתכלו רש"י, הוא צריך ליתן מיטה אבל לא לאשתו ולבניו. למה? כי כתוב בתורה דאחיה הוא כתיב, ולא הוטל המלווה להחיות את בני ביתו. הוא חייב להחיות את מי? את הלווה. אבל את המשפחה של הלווה זה לא עליו. שילך לקופת העיר, שילך לבקש תרום, זה לא על חשבון, זה לא אמור להיות על חשבון המלווה. מה שכתוב החיה הוא שיש לו עול להחיות את הלווה. ממשיכה הברייתא...
למה שאתה מיטות הוא צריך?
לא, אז הגמרא תשאל עוד מעט, עוד דקה. אומרת הגמרא, אומר, סיים את הברייתא ואומרת, כדרך שמסדרים לבעל חוב, כמו שעומדים את כל הדברים שנצרכים, מסתכלים שהבעל חוב לא יישאר תקוע, כך מסדרים בערכים. ערכים זה קוראים פרשת שמה, פרשת קדושים, איזה פרשת, כן, אולי כזה סוף, איפה זה שמה, ויקרא רש"י, ויקרא חבזיים, זה שם פרשת באר, אני לא זוכר איזה, עכשיו באר בחוקותיי, נראה לי, באר בחוקותיי, אז שמה כתוב פרשת ערכים, שבן אדם מתחייב כסף להקדש כערך שלו, ערכי עליי, או שאומר ערך של מישהו אחר, ואין לו כסף. אז גם שמה הלכה שבית דין לוקחים ממנו את כל הכלים של הבית לצורך לשלם את החוב שהוא התחייב להקדש. אבל גם שם כתוב שמשאירים לו את הדברים שלמדנו בברייתא. לעני זה מיטה ומיטה מפץ, כן, כל אחד. שואלת הגמרא, מה שכתוב בסוף הברייתא, כלפי ליה, כלפי איפה נוטה הדבר הזה? זאת אומרת, הלימוד זה לא כמו שכתוב בברייתא שלומדים ערכים מבעל חוב. הפוך, עיקר סידור בערכים כתיב. כמו שרש"י כבר הביא מקודם לבית רש"י, אבל זה פשוט כתוב שם בתורה, ואי מחו מערכך. והעמידו לפני הכהן, כתוב בפרשייה של הערכים, והעריך אותו הכהן על פי אשר השיג יד ונודע לכהן הכהן. אז חכמים דרשו מזה שכתוב הוא מערכך, שאתה צריך לקיים אותו ולהחיות אותו על ידי הערכה. ואז אנחנו עושים שם, תראו את זה בהמשך בעמוד ב', בדף הבא, עושים גזרה שווה שכתוב מיכה מיכה, ולומדים, מה לומדים? בעל חוב, לומדים מערכים. אתה רואה, תסתכל מה אתה צודק, נגרוס בברית הפוך, אלא אמא, כדרך שמסדרים בערכים, כך מסדרים בבעל חוב, ובדף הבא של מחר, שמה רואים את כל הגזרה שווה. אנחנו חוזרים לבאר את ההלכות שעכשיו הקראנו מהסוף הברייתא. אמר מה? למדנו שמי שנכנס, אמרנו לפי הברייתא השנייה שליח בית דין גם יכול להיכנס, אז מה הוא לוקח? נותן מיטה ומיטה ומצה להשאיר, מיטה ומיטה ומפץ לעני. שואל את הגמרא למן, למה צריכים להשאיר שתי מיטות? למי שתי מיטות? אי למה לאשתו ולבניו ולבנותיו? אמרת במשך הברייתא שלו, אבל לא לאשתו ולבניו ולבנותיו. אז מה זה שתי המיטות? ותרץ את הגמרא, אלא אידי ואידי, זו וזו שכתוב שתי המיטות זה למי? לדידי. מה זה לדידי? ללווה בעצמו. כמו שצחי שאל מקודם, תרתי למה לי? למה צריך שתי מיטות שיסתפק במיטה אחד? אבל זה אפשר לתרץ, כי חדה דאכילה לה. מיטה אחד שהוא אוכל עליה, שזה היה הדרך שלהם לאכול, כשהיו מסובים על המיטות, כך היה הדרך פעם. וחדה מיטה אחרת דזגה לה שהוא יושן על זה. תראה, כמו שרבי הרצל אמר, למה אתה צריך לפנק אותו עם שתי מיטות? לא שילמת, אתה לא עובד, לך תיקח מיטה אחת, תאכל על זה ותישן. למה לא? אומרת הגמרא, הסיבה זה כדי שמואל. דאמר שמואל, כל מילה ידן עשותי. לכל חולי, אני ברוך השם יודע את הרפואה. לבר מענת, חוץ משלושה דברים אלו. הראשון, מאן דאכילה אינה מרירה אליבא ריקנא. מי שאוכל אינה מרירה זה נקרא תמר שלא הבשיל, זה נקרא מרירה, כי הטעם שלו מר. הוא אוכל את זה אליבא ריקנא, הלב ריק, במילים אחרים בפני הסעודה, זה מאוד מסוכן, הוא לא יודע את התרופה על זה. הדבר השני, ומאן דאסר מיסנא דקיטנא רטיבא אחרצי, מי שקושר על המותן שלו חבל אח של פשטן, שזה מאוד מאוד מסוכן, הוא לא יודע את התרופה. והשלישי זה, ומאן דאכילה נעמה, ולא מסגר בגר מידי. אחד שאוכל לחם, והוא לא הולך לפחות 400 אחרי האכילה שלו. תקשיבו מה זה חשוב ללכת אחרי האוכל, יש כאלה אומרים, זה לאו דווקא לחם. כל מה שאתה אוכל מאוד מאוד חשוב, אז לכן חכמים תקנו להניח מיטה נוספת שהיו מעמידים אותה במרחק 400 מהמיטה שאוכל עליה. היה לך מיטה של האוכל, כי היה בזמן הגמרא היו אוכלים במיטות, ואז היה לך במרחק 400 מהמיטה, ואז הוא מתרגל ללכת 400 אחר האכילה, אז לכן את זה אסור לך לקחת ממנו, כי זה לבריאות שלו. יש איזה ספר של רבי יוסף חיים זונופה, ברבה של ירושלים, תשובה צלמת חיים, הוא שואל מה יעשה חולה. חולה שאסור לו לעמוד מהמיטה רבי ארצי. אז עכשיו יהיה לו אסור לאכול פת, למרות שאמרתי שפת יש כמובן לאו דווקא, אבל בוא נגיד פה כתוב פת, אולי שלא יאכול פת, כי הוא לא יכול לקום אחר כך מהמיטה. ככה אחד שואל שם את הרב יוסף חיים זונופל בספר תשובות צלמת חיים. רב יוסף חיים זונופל אומר ככה, הרגע שהרופא אומר לאכול, אתה צריך ללכת לאכול. היי, איך תשאל לבריאות? הוא אומר, כנראה התוואים השתנו, ואיך אומרים זה, כאילו, כאילו, אתה רואה שברוך השם לא קורה כלום, זה ברור שאת זה אפשר ללמוד, שאפילו שלא קורה כלום שאם לא קמים, אבל עדיין צריך לדעת שזה מאוד בריא לא להיכנס מיד על המיטה אחרי שאכלת, לפחות ללכת כמה פסיעות, וברוך השם זה אנשים מקיימים, אני לא מכיר בן אדם שאיפה שהוא אוכל הוא מיד נרדם שם, כן, אומר, הולכים לישון כמו יהודים, לא נכנסים באותו מיטה הזה, אבל זה רואים לי פה. רב נחמן מקשה מהמשנה שלנו על מה שלמדנו בברייתא האחרונה. תנתנה למדנו בברייתא, תנתנה כמי דרב נחמן, שמה למדנו בברייתא האחרונה? אז הוא למד את זה לפני רב נחמן בברייתא כדרך שמסדרים בערכים, כך מסדרים בבעל חוב. שמה? שמשאירים ללווה את הכלים שהוא צריך, ולא גובים את זה בחוב. אמר לי, אז רב נחמן הקשה לאותו תנא, אשתא, אפילו את הכלים שהוא ילווה צריך, אמרנו קריך ונשא, אשתא את זה זבון למזבנין אלי, אז אם ככה, איך ייתכן שסדור הם מסדרים אלי? שמסדרים לבעל חוב ולא לוקחים ממנו את כל הכלים? הבנת את הקושייה? אם אנחנו מוכרים את זה, לפי רבן שמעון בן גמליאל, כמו שלמדנו במשנה, את הכלים האלו, אם הוא לא שילם, את הכלים האלו מוכרים, אז האם ייתכן סדור המסדרים אלה שאנחנו מסדרים לבעל חוב ולא לוקחים ממנו את כל הכלים? הוא שואל את הגמרא, איפה אתה רואה שמוכרים את זה? הוא שואל, אם מוכרים, עד איך אתה משאיר את זה אצלו? מוכרים את זה אחרי יכול. שואל את הגמרא, מי מזבנין אליהם? האם באמת ההלכה שמוכרים את כל המשקולות שהלווה זקוק לזה? ועדכן יש לנו משנה שלמדנו בתחילת השיעור, מחזיר את הקר בלילה ואת המחשה ביום, ואף פעם לא גובים מהכלים האלו, וככה שיטת חכמים על כל פנים, ההלכה בדרך כלל כמו חכמים, לא כתוב שם מה שאפשר למכור. אז הנה, הוא אומר לך מאוד יפה, תקח את המשקול, לא מוכרים שום דבר, ותחשב איתו שיהיה לו את הכלים שהוא צריך, אל תיקח ממנו. אז הכל על מקומו בא בשלום. אז אם ככה, מה בכלל הקושייה של רב נחמן? לתרץ את הגמרא? לא. התנא שהקשה לרב נחמן, תנא כרבן שמגום לגמליאל, לאו דווקא יכול להיות שאותו תנא גם נקרא אפילו המורה. אותו אחד, אותו תנא כרבן שמגום לגמליאל, תנא קמי, הוא למד את הברייתא לפני רב נחמן, אותו המורה, הוא למד שהוא סובר כמו רבן שמגום לגמליאל. שרבן שמגום לגמליאל אומר שאת כל הכלים שאתה מחזיק בתור משכון, אחרי חודש הוא לא שילם, אתה יכול אפילו למכור. ואחי כאמר לי, אשתא לרבן שמגום לגמליאל זבון למזבנין אלי, אז אם ככה, איך ייתכן שלשיטתו אתה עוד מתחשב איתו שסדור הם מסדרין אליהם, מה זה נקרא סדור הם מסדרין אליהם, שאתה בכלל לא לוקח ממנו את כל הכלים, אתה משאיר לו חלק כלים? זה ככה היה לו קשה. איפה אנחנו רואים שזה שיטת רבן שמעון גמליאל? כי ברור, למדנו את זה במשנה, זה תנא למדנו במשנה שלנו, רבן שמעון גמליאל אומר, אף לעצמו, אינו מחזיר אליה עד 30 יום, מכאן ואילך מוכן בבית דין. עכשיו הגמרא רוצה לתרץ את הקושייה הזאת. אומרת הגמרא, ממה הדחיקה אמר רבן שמעון גמליאל שמכאן ואילך מוכן בבית דין שרבן שמעון גמליאל, מי אומר לך שזבונה לגמרי כמה? שמתכוונים שהוא ממש מוכר את זה למישהו חיצוני, את המשכון לגמרי, ואז הוא לוקח את הכסף כפיראון. דין מה אחי כמה? אולי נפרש שמה הכוונה שלו? שעד 30 יום אדר לי בעיני. עד 30 יום המשכון חוזר ללווה כמו שהוא, אפילו אם הוא בגד או כלי יקר ביותר. מכאן ואילך, לא משנה, מכאן ואילך, מעדר לי, למה ידחה זה לו? הוא מחזיר לו את המלווה, רק בגד הראוי לו לפי כבודו, ומזבנין אל מי דלא חזה אליי. זאת אומרת, אם אתה רואה פתאום שיש לו, כמו שהוא אמר מקודם את הדוגמה, לא על בגדים, פה כותב מדברים על בגדים, יש לו מרצדס. אז רבן שמעון אומר את ככה, בתוך ה-30 יום, אם הוא חייב את המרצדס, בתוך זה תחזיר לו. אחרי 30 יום, זה מה שכתוב למכור, לא את הכל, את הדברים שהוא צריך, אתה משאיר לו, אתה מתחשב איתו אחרי חודש. מה אתה מוכר? כמו שהוא אומר, פתאום, דברים שזה לא חסר לו, מרצדסים, יש לו איזה בגד ששווה כזה המלא, את זה תמכור.
זה אתה יכול למכור ישר.
מי אומר שרבן שמעון גמליאל אומר שאחרי 30 יום אתה מוכר את הכל, אולי רק את הדברים שראויים לו, לא. גם אחרי מה שאתה מוכר, רק את הדברים העיקריים ביותר. זאת אומרת, כל החודש אני מחזיר לו הכל, אני מתחשב. אחרי החודש, אם אתה מחזיק כלים שלא מתאים לו, מה זה לא מתאים לו, זה מדי מכובד, זה לא מתאים לו עכשיו למישהו שחייב כסף וזה, תמכור ו... אבל את הדברים שהוא חייב, את זה לא תמכור גם לרשב"א, ככה הגמרא שואלת. דוחה הגמרא אי אפשר להגיד ככה של רבן שמעון גמליאל זה הפירוש כי איסא אל כדעתך איסא לרבן שמעון גמליאל אי סברה שמה, שמסדרים לבעל חוב גם כן, אז לדעתו יוצא לכמידה, דלא חזלה, אין שום דבר שלא ראוי ללווה. איי, למה? רבי הרצל שאל מרצדס, ואני אומר, בגדים יקרים כמו שמובח פה וכל, כן? אז, זה לא ראוי לו, אם אתה חייב כסף לבן אדם, תחזיר את אין, ואתה לא משלם, ימכור לך את הדברים. אומרת לך הגמרא, דאמר רבי, רבן שמעון בן גמליאל שהוא הנושא, ורבי שמעון זה רבי שמעון בן יוחאי, ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, כל הארבע תנאים האלו, ובתוכם גם רבן שמעון בן גמליאל, כולו סבירה להו, כל התנאים האלו סוברים שכל ישראל בני מלכים הם. ליהודי מגיע הכי טוב. ליהודי מגיע הכי טוב. למה? כי כל ישראל בני מלכים, אתה יודע מה נקרא בני מלכים? השם ישמואל כותב, בני מלכים זה נקרא, זה לא רק ילדים של מלך. אנחנו המלכים בעצמם. אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו בן תורה, מה נקרא בן תורה? אתה בן של התורה, בן בליעל. בני מלכים זה נקרא כאילו אתם, יהודי שלומד תורה, יהודי שמקיים תורה ומצוות, הוא בן מלך. מה נקרא בן מלך? כמו בן תורה אתה קורא לו, בן מלך. הרי הוא מביא אבן עזרא, אתה אומר, הוא מביא אבן עזרא, שמי שהולך אחרי התאוות שלו, הוא עבד. אבל מי שעבד השם, אומר האבן עזרא, ככה מביא שם השם משמואל, הוא מלך. למה הוא מלך? כי מה מלך? מלך בעל הבית על עצמו. אז אחד שהולך אחרי התאוות, אתה לא בעל הבית על עצמך, כי אתה לא יכול, אין לך גבולות. אבל אחד שהוא יודע להשיג, אני לא הולך אחרי התאוות שלי, אז אתה מלך, למה אתה מלך? כי אתה שולט על עצמך, אתה מחליט כן, זה כן, זה לא. אם אותר האדם מן הבהמה,
עין.
מה זה עין? נגיד את העין. בהמות, רבי הרצל לא יכולים להגיד עין. הם הולכים אחרי התאוות, הם עבדים. אם אותר האדם שאדם יכול להגיד עין, אז זה המלך. הבנת? זה המלכים בעצמו, יש מלא, זה. אבל הכל פנים נחזור לענייננו, אז אם ככה, מה אנחנו רואים פה? שרבן שמעון בן גמליאל, הרגע שאתה אומר שאחרי חודש מוכרים את המשכון, מה זה אומר שמוכרים את המשכון? בוודאי שמוכרים את הכל, כי אתה לא יכול להגיד שאנחנו עושים פה אחלויות סודרים, כי הוא לא סובר את זה, אין דבר כזה יותר יקר, יותר זו, כי בני, כל ישראל בני מלכים, אז אי אפשר להגיד שרבן שמעון בן גמליאל יסבור את המושג הזה שמסדרים. אז לכן היה קשה לרב נחמן, לפי רבן שמעון בן גמליאל, כי אותו אחד סבר כמו רבן שמעון בן גמליאל, אז איך ייתכן שהוא באמת אומר שמסדרים? אם אחרי חודש מוכרים את הכל, אם מוכרים את הכל, אתה רוצה להגיד שנתחשב בו? אז זה היה קשה. אתה לא יכול להגיד שרב נחמן גם סובר את הסודרים, כי רבן שמעון סובר גם סודרים, כי כמו שראית, הוא אומר בני מלכים, אז אי אפשר להגיד כמו שרוצים לעשות כזה חלוקה, שעד 30 הוא מחזיר לו הכל, וזה אחרי חודש הוא רק מוכר את הדברים שהוא מדי יקר. אין דבר כזה. בקיצור, לכן היה קשה לאותו אחד שהוא סבר כמו רשב"ג, איך ייתכן שרבן שמעון בן גמליאל יסבור שמסדרים לבעל חור. עכשיו הגמרא מבארת רבי הרצל, מאיפה אני יודע שכל התנאים פה סוברים שכל ישראל בני מלכים. אז אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל, מאיפה אני יודע שהוא סובר את המהלך שכל ישראל בני מלכים? תתנא, יש משנה במסכת שבת. כתוב במשנה במסכת שבת שאסור לטלטל בשבת, לא את אלוף. אלוף זה סוג של קטנית, אסור לך לטלטל את זה. למה? כי אי אפשר לבשל את זה בשבת. וכשהוא חי, הוא לא ראוי לאכילה. הוא לא ראוי לאכילה, גם לרוב העופות אם הוא חי, לבשל אסור לך בשבת, אז זה גם מוקצה. ולא הייתה חרדל, חרדל זה מין תבלין, כי הרגע שאתה לא יכול לטחון אותו בשבת, וכשהוא שלם הוא לא ראוי למחל, אסור לך לטלטל בשבת. זה שיטת תנא קמא, לא הייתה לוף ולא הייתה חרדל. מגיע רבן שמעון בן גמליאל, מתיר בלוף. למה מותר לך לטלטל בלוף, אפילו בשבת, מפני שהוא מאכל לאהובים? תסתכלו מה שרש"י אומר פה, איזה מילים רש"י, דיבור המתחיל. השורות הראשונות מהשורות הרחבות, ארבע שורות מלמטה ברש"י, דיבור המתחיל לאהובים, וישראל בני מלכים, ואפילו כאילו רש"י מתכוון להגיד ככה, אפילו שעכשיו אין לו עורב. רבי הרצל, אין לי עורב. מגיע רבן שמעון אומר, אתה בן מלך, אם אתה בן מלך, ויש להם לגדל אהובים לנוי ולשחוק, אז לכן אני אומר, זה כבר לא מוקצה. מבחינת הלכות שבת, אתה מסודר. למה? כי ישראל בני מלכים, ויש להם לגדל אהובים לנוי ולשחוק. תראה, זו שאלה בכלל, מי שיודע קצת שיש צוואת רבי יהודה החסיד, מאוד חמורה, רבי הרצל. צוואת רבי יהודה החסיד, הוא אומר, לא לגדל חיות ועופות בבית, כל עופות מאוד מאוד חמור, אני לא רוצה להגיד לכם מה שכתוב אצל צוואת רבי יהודה החסיד. בפשטות אומרים שהוא התקבלו בגלל צער בעלי חיים, כאחד שמחזיק עופות, תמיד מאוד קשה לא להיכשל בצער בעלי חיים. כי אם יבוא פתאום חתול, אתה לא תשלוט ויקרוץ, אתה בטעות לא תיתן לה אוכל. מאוד מאוד חמור הצער בעלי חיים, הוא כותב שם מילים שמי שמחזיק מאוד מאוד חמור, אז זה, אבל יש לנו פה רשי, שרשי כותב שהיהודים יכולים להחזיק אהובים, אנחנו לא ניכנס לרשי, אבל יש רבי יהודה החסיד, פלא יועץ, מדבר מאוד בעריכות על הנושא הזה, הוא אומר בן אדם שרוצה לשחוט עוף, שלא ייקח את העוף אצלו שבועיים שלוש לפני, עוף ממש מהשחיטה שמיד, בגלל צער בעלי חיים, מדברים מאוד מאוד חמור מה זה נושא של צער בעלי חיים. אבל אחד שכבר כן חייב שיחזיק אצלו בבית, הוא צריך מאוד מאוד לשמור, לקחת. בקיצור, זה מאוד מאוד, גם רבי הרצל, אחד שאל את הרב קניאבסקי, אם לגדל חיות ועופות, אם מותר לו, הרב קניאבסקי אמר לו ככה, על פי קבולה יש מוקרים להיזויה. זאת אומרת, על פי הלכה אתם ראיתם עכשיו רשי, ההלכה ככה, זאת אומרת, בני מלאכים ראוי, אבל על פי קבולה ככה הרב קניאבסקי אמר, יש להיזהר. לא לגדל, אנחנו מדברים פה, אף אחד לא מגדל, אפילו אקווריום, אנשים שמחזיקים זה בכלל לא פשוט, אם אתה נכנס לטעם של צער בעלי חיים, זה ברשותך, זה מאוד מאוד חמור הדבר הזה של צער בעלי חיים, רואים כמה סיפורים קרה, מביאים סיפורים שאנשים שזנזלו פעם בחירות, קרה להם עונשים, אז קיצור הזה אלה, אבל על כל פנים מרש"י רואים פה בישראל בני מלאכים, ויש להם מגדל הורים להם לשחוק, אז פה אנחנו רואים שרבן שלום גמליאל סובר, שישראל בני מלאכים. איפה אנחנו רואים שרבי שמעון בן יוחאי גם סובר? גם סובר את זה, רבי שמעון סובר את זה גם כדי תנניש משלם מסכת שבת שמה, בכל האיסורי רפואה בשבת, כתוב שמה שאסור לסוג שמן דרד על גבי המכה, כי זה מאוד מאוד יקר, ואין דרך להשתמש בו בלי מכה. אז כתוב שמה, אם תעשה את זה, אז סימן שאתה עושה את זה לרפואה, אז כתוב במסכת שבת שאסור לך לסוך. אבל כתוב שמה במסכת שבת במשנה, בני מלאכים זכין שמן ורד על גבי מכותיהם בשבת, שכן דרכן לסוך בחול אפילו בלי מכה, אז אתה לא רואה פה שאתה עושה את זה לרפואה, אז אין פה את הגזירה של שחיקת סממנים שכל רפואה של שבת אין לך פה. מגיע רבי שמעון, ששם רבי שמעון במשניות, רבי שמעון מיוחאי, הוא חולק ואומר, כל ישראל בני מלאכים, אז כן יכולים לסוך בשמן ורד על גבי המכה, כי כולם בני מלאכים, ובני מלאכים לא מוכח שמשתמשים בזה רפואה, אז זה אנחנו רואים שרבי שמעון סובר שכל ישראל בני מלאכים. ממשיכה הגמרא ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, איפה אני סובר, הם שהם סוברים שכל יהודי הוא בן מלך. לתניא למדנו מברייתא, הרי שהיו נושאים בו 1,000 זוז. אומרים לו, אתה חייב לנו 1,000 דולר. והוא הבן אדם הזה בלבוש איצטלה בת 100 מנה. אתה שומע הרצל, מישהו מגיע להגיד לו, אתה חייב לי 1,000 דולר, ואותו לווה, אתה רואה אותו שהוא לבוש עם בגד של 10,000 זוז. מפשיטים אותם ממנו, אומרים את הנקמה, מורידים את הבגד ממנו, מורחים אותם, ובכסף האלו מלבישים אותו איצטלה ראויה לו. אתה לא תשאיר אותו ברחוב בלי בגדים, אבל אתה פשוט תביא לו בגד שמורחים בחנות כמו שסטנדרט הולכים, ואת ההפרש הוא ישלם את החוב. זה סובר את הנקמה. אבל בתנא שמה משום רבי ישמעאל, בתנא משום רבי עקיבא, כל ישראל ראויים לאותה איצטלה. אתה שומע? לוואי, נסיים עם זה היום את השיעור, רבי הרצל. כל ישראל ראוי לאותה איצטלה ששווה...
100 מנה.
בקיצור, לא מוכרים אותה בשביל לפרוע את החוב. בקיצור, כל ישראל בני מלאכים, ליהודי מגיע הכי טוב. בשורות טובות.